כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. ביפן אתמול רעידת אדמה בעוצמה של 6.1 בסולם ריכטר. רעש האדמה הורגש בעיקר במחוז אוסקה, ועל פי הדיווחים גרם למותם של כ-3 בני אדם, לפציעתם של כ-200, ויותר מ-170 אלף מבנים ניזוקו באסון הזה, ביניהם אגב גם מפעלים תעשייתיים של חברות שאנחנו מכירים, כמו למשל פנסוניק ודייצוג, שהשביתו את הפעילות שלהם באזור. אנחנו מיד נרחיב על רעידת האדמה ביפן. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והייתי באולפן הביולוגיות 2, ורד שפירה ממכון דוידסון, והביולוגית אודיה אסיה, גם ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואיתה נדבר על החיים במעמקי הים. שלום לכן.
שלום.
זהו, זוהי עדות קולית שאתן כאן איתי. אנחנו נעסוק בשאלות כמה באמת עמוק הים שלנו, לאיזה עומק אפשר לצלול. אודיה, את צוללת, נכון?
כן.
והגעת לעומק של 11 קילומטרים.
לא, מה פתאום, זה...
אבל מטר לפחות.
מטר הגעתי.
10 סנטימטר, טבלת את זה כף הרגל. אוקיי. אנחנו מיד נדבר על שיא העולם בצלילה שלנו בני האדם. האם בעלי חיים מסוגלים לחיות גם בעומקים, כמו למשל 8 קילומטרים, 9 קילומטרים ואף יותר, ואיך הם עושים את זה? ונדבר על עוד עניינים, כמו למשל התמכרות למשחקי מחשב, בקרוב תוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמחלה או כהפרעה נפשית. ומדובר במצב רפואי שיש לטפל בו. ארגון הבריאות העולמי חשף את מדריך סיווג המחלות החדש, ובין 55 אלף הבעיות הרפואיות שמפורטות שם, גם התמכרות למשחקי מחשב. וגם נחגוג יום הולדת 40 לחתול הג'ינג'י והעצלן חובב הלזניה גרפילד. ועוד עניינים, העורך שלנו והמפיק הוא רז חסון, על הביצוע הטכני אלון מקלר, די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן עודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל האסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ו-OD. רגע לפני שנדבר עם פרופסור אמוץ אגנון מהמכון למדעי כדור הארץ על רעידת האדמה ביפן, בואו נתחיל איתכן, הביולוגית ורד שפירה והביולוגית אודיה אסייג, על הים. קודם כל בואו נתחיל משאלה טכנית, עד כמה עמוק הים שלנו?
זאת שאלה מעולה.
כי
הים הוא לא רק מאוד מאוד גדול, ולא רק מכסה שטח העיקרי של כדור הארץ, הוא גם מאוד מאוד עמוק. ולכן כשאנחנו מדברים על שטחי מחיה, אז הים הוא לא רק גדול, הוא גם עמוק, ולכן הוא הרבה יותר גדול מנפח היבשה, והאזור שהיבשה מכילה חיים. ובאמת הרבה מאוד שנים לא ידעו כמה הים עמוק, ואפילו ב-1830 הכריזו שמתחת ל-600 מטרים, ביולוג בשם אדוארד פורבס, הכריז שמתחת ל-600 מטרים כנראה שאין חיים, ואין מה לחקור את מעמקי הים.
אוקיי, פה זה היה מדרון חלקלק של זה, בוא נעצור את המדע.
הסיבה שהוא אומר את זה, מכיוון שהשכבה העליונה היא מאוד מאוד מוארת, השכבה שמקבלת את אור השמש ובה נמצאים מרבית החיים שאנחנו מסוגלים לראות ומכירים אותם בחיי היומיום, אם אפשר לקרוא לזה, אבל מתחת לאלף מטרים יש שכיחה מוחלטת.
אז זהו, אז בואי נזכיר באמת למאזינים שלנו שאלף מטר או קילומטר, זה העומק שהאור לפחות מצליח להגיע אליו. והוא מעבר לקילומטר חשוך.
וב-1830 הוא מכריז שמתחת ל-600 מטרים בכלל אין מה לחפש. כמה שנים אחר כך מרימים קבל טרנס-אטלנטי שהיה בעומק של 3 קילומטרים, ומגלים שהקבל הזה התכסה בהמון דברים חיים. עכשיו, התגלית הזאת מובילה לאחת המשלחות הגדולות בחקר הימים, מה שהוביל בעצם להולדה של תחום חדש בשם אוקיינוגרפיה, וזו המשלחת של הצ'אלנג'ר.
מהי אותה משלחת? בניגוד לשם שנשמע חדשני ועתידני, מדובר במשהו קדום יחסית.
כן, במשהו קדום. באמת הספינה הזאת הייתה ספינה בכלל בריטית, שמומנה על ידי הבריטים, איזושהי ספינת קרב ישנה. וחוקרים ומדענים ומלאכים יצאו למסע במשך 4 שנים כדי לענות על השאלה הזאת של כמה עמוק הים. והם אספו הרבה מאוד מדידות עומק,
איך מדדו בעבר עומק? מה, פיזית פשוט?
פיזית מדדו, הורידו איזושהי משקולת עם איזשהו קבל, חבלים, ובאמת מדדו את זה ככה, והם באמת אספו גם מאות מדידות כאלה.
כן.
עבודה גם באמת לא פשוטה. וגילו את הנקודה העמוקה ביותר שידועה לנו גם עד היום.
באיזו שנה זה היה רק?
1872.
1872, אוקיי.
יצאה המשלחת, כמו שאמרתי, של 4 שנים, שכל יום באמת זה מה שהם עשו. לקחו מדידות וחקרו את האוקיינוס, זה היה באמת המחקר של האוקיינוסים הגדול ביותר, והגיעו לנקודה העמוקה ביותר הזאת שנקראת תאום צ'לנג'ר על שם אותה ספינה.
כן.
שהנקודה הזאת היא באמת 11,540 מטר.
אפשר להגיד 11 קילומטרים עומק. זה העומק המקסימלי ככל שידוע לנו בערך.
ומה שמדהים זה שרק במשלחת הזאת הם מוצאים משהו כמו 4,700 מינים חדשים של יצורים חיים שלא היו מוכרים קודם. כלומר, אם קודם קבעו שמתחת ל-600 מטרים אין חיים,
זה שם עולם שלם.
עולם שלם שהתחילו למפות ולבדוק ובכלל לנסות להבין מה זה בכלל היצורים האלה.
וואו, כי יש מגוון עצום בים יותר גדול מהמגוון שנמצא ביבשה, או שזו סתם אשליה? יש תחושה שבים זה לית דין ולית דיין.
זה מעבר ליש יותר ויש מגוון, כי גם תחשוב שכל החיים התחילו בים.
נכון.
זאת אומרת, החיים בים הם הרבה יותר עתיקים מהחיים על היבשה. אז מן הסתם המגוון שם יותר גדול, אבל גם תחשוב שמבחינת מיפוי של הים, אנחנו, יש הרבה מאוד, אנחנו יותר לא מכירים מאשר כן מכירים. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו בכלל לא מצאנו עדיין.
עדיין?
ובכל פעם שמורידים איזושהי צוללת לאזורים הכל כך עמוקים האלה, כל פעם מוצאים משהו חדש. זאת אומרת, זה די ברור שהרבה מאוד אנחנו לא מכירים.
טוב, אז אנחנו נעצור בנקודה הזו ברשותכן, כי אנחנו רוצים לעבור ליפן. שוב נזכיר אתמול רעידת אדמה. העוצמה היא בערך 6 בסולם ריכטר, 6.1. רעש האדמה הורגש בעיקר באוסקה שבדרום המדינה, על פי הדיווחים. שוב, ככל שידוע, 3 בני אדם נהרגו, כ-200 נפצעו, 170 אלף מבנים ניזוקו, מפעלים סגרו את, כמובן, עצרו את פעילותם שם. אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה ביפן עם פרופסור אמוץ עגנון מהמכון למדעי כדור הארץ. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אם תוכל לספר לנו מה בדיוק קרה ביפן.
אני אספר לך מה בערך קרה ביפן. מה שקורה בכל מקום שלוחות נפגשים, לוחות טקטונים, זה קרה לנו פה בים המלח. ב-1927, אפילו רעידה קצת יותר גדולה, או בוא נגיד לצורך האי-הוודאות המדעית, רעידה באותו סדר גודל. וגם פה נהרגו מאות אנשים. שם זה מעשה בכל יום, כמעט. זאת אומרת, שם אנחנו עדים לרעידות ענק, כמו שכולם זוכרים מ-2011.
שוב, הכוונה היא לחיבור בין לוחות שאנחנו נמצאים עליהם, נכון?
נקודת חולשה כזאת.
כן.
שכל נקודות החולשה האלה הן מחוברות בקווים שאנחנו קוראים להם גבולות של הלוחות.
ואנחנו כאן בישראל, אגב, נמצאים גם על גבול של לוחות?
בדיוק, אנחנו נמצאים על גבול של לוחות. אנחנו יושבים על הבקעה, כן, על סדרת הבקעות הזאת, שבארץ אנחנו מכירים אותה ממטולה ועד אילת, אבל היא נמשכת מטורקיה ועד דרום סיני, קוראים לזה בקע ים המלח. בקע שהוא הרבה יותר שקט ונחמד מהמפגשים שיש ביפן.
אבל אפשר לומר שלשמחתנו אנחנו לא חווים רעידות אדמה, ודאי לא משמעותיות בתדירות גבוהה, נכון כאן? למרות מה שאמרנו.
נכון. למרות מה שאמרתי על כך שאנחנו יושבים על נקודת חולשה, אבל יש עניין של, אפשר להסתכל על זה כעל הקצב שבו הלוחות מתחככים זה בזה. כן, הקצב של התנועה. אנחנו, כמו שאנחנו מדברים, אז אמן זזה צפונה ביחס אלינו, במהלך השיחה הזאת, אבל זאת תנועה מאוד מאוד קטנה שמסתכמת ל-5 מילימטר בשנה, זאת אומרת, זה קצב גידול ציפורניים, או שערות. ביפן הקצבים הם הרבה יותר גדולים, פי 10 ויותר.
והמקום הוא בעצם מועד לפורענות כפי שאנחנו מכירים, נכון? הרעידה הקודמת הייתה, ככל שזכור לי, ב-2011 או ב-2014? מתי הייתה הפעם האחרונה שהייתה שם רעידת?
ב-2011 הייתה רעידה עם הצונמי. כן.
טוב, המבנים שם, זאת אומרת, כאן בישראל, האם אנחנו ערוכים לרעידות אדמה? אנחנו מדברים תמיד על חיזוק בניינים וכולי. שם ביפן הם יודעים שמדובר באזור שהוא מועד לפורענות.
כן, באופן סטטיסטי הם היו אמורים להיות יותר פנויים היטב. כן. ממה ש... זאת אומרת, זה מספר מפתיע, מספר הקורבנות. אבל אנחנו נצטרך עוד לשמוע מהמומחים שם, שהסבירו מה קרה, אני עוד לא שמעתי.
טוב, אז אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו בינתיים. תודה רבה לי פרופסור עמוס עגנון מהמכון למדעי כדור הארץ. תודה
לך. לעונג.
נמצאות איתי ביולוגיות, הביולוגית ורד שפירה, והביולוגית אודיה אסייג, שתיהן ממכון דוידסון. אנחנו מדברים על מעמקי הים. כמה מינים יש בים שאנחנו לא מכירים? שאלה כמובן שהיא טיפשית. כי אנחנו לא יודעים, אם אנחנו לא יודעים איך אפשר להעריך.
נכון, אבל לפי אחת הערכות מדברים על לא פחות מ-30 מיליון מינים חדשים. מינים
שלא ידועים.
שלא ידועים, שחיים בים.
זאת אומרת, שווה להשקיע במניות של חברות מגדיר למיניהם. נעשה אקזיט מטורף. וואו, אבל זה לא חוכמה, לא יודע, בים נראה לי שיש עמותת, משהו שם קורה כל הזמן. ההתפתחות היא מהירה יחסית, לא הברירת, הכל
לא,
קורה
לא
שם, כולם טורפים את כולם, יש שם כאוס.
זה תלוי על איזו שכבה אתה מדבר, אבל מה שבעיקר מעניין, הקצב המהיר הזה, זה מתייחס קצת ללא נודע הזה. כי אם אנחנו אומרים שהמים, החיים התחילו במים, והם התחילו הרבה, במים הרבה לפני שהם בכלל הגיעו אל היבשה, אז יש לך שם המון המון שכבות של אבולוציה, הרבה יותר ממה שיש לך בעצם על היבשה. ויש לך הרבה יותר מגוון, בגלל שהמינים מתפצלים ליותר נישות, וגם הנישות שלך הן מאוד מאוד שונות, ולרובן אתה בכלל לא מסוגל להגיע באופן רציף. אתה לא מסוגל לשהות מתחת לים יותר מדי זמן.
כן.
אז יותר קשה לך לראות את זה, יותר קשה לך לחקור את זה.
אז בואו נחזור, רגע, דיברנו על הצ'לנג'ר, ספינה שחקרה את הים ב-1872, והיא מצאה בערך 4,000 וכמה מאות מינים, נכון? מינים חדשים. אוקיי, איך מצאו את המינים האלה? הם פשוט...
אז כמו שדיברנו על המדידות עומק, שזה נעשה בצורה יחסית פרימיטיבית, כאן גם הם הורידו רשתות, למרות שהאמת שאת זה עושים גם לפעמים עד היום בדגימות מהאוקיינוס, אבל באמת הורידו רשתות, והעלו דגימות מהים, וככה בעצם מצאו המון המון מינים חדשים. עכשיו, זה באמת עבודה מאוד קשה ומעייפת. מדברים על מתוך צוות אפילו של 240 אנשי צוות. אחד מתוך 8 אנשים פרש מהמסע הזה, כי זה עבודה גם קצת
כן.
סיזיפית כל יום.
מאוד.
הם כתבו דוח של 9 כרכים.
וואו.
משהו די מסיבי.
הרבה מאמרים ודוחות. זה באמת היה... איזשהו התחלה חדשה למדע, לתחום הזה של האוקיינוגרפיה, אבל זה באמת הייתה עבודה מאוד מאוד קשה.
עכשיו, גם חשוב להגיד שכשהם שולפים אותם עם רשתות, הם לא רואים אותם בסביבתם הטבעית, כלומר, שולפים יצור מהמעמקים, היצור הזה לא מותאם ללחץ האטמוספרי אחרי שמוציאים אותו, והם לא רואים איך היצור הזה זז, הם לא רואים מה היצור הזה אוכל, הם רק מוציאים איזושהי גופה מהמים, ורואים את זה...
אולי גם השתנה.
ורואים את החיים האלה בדיעבד.
נכון.
עכשיו, השאיפה הייתה לנסות לראות את היצורים האלה במקום מושבם הטבעי.
אוקיי.
וזה כבר השלב הבא במחקר החיים במעמד.
אז איך באמת אפשר היה לראות את החיים בצורה הטבעית שלהם?
זהו, אז בתחילת המאה ה-20, באמת זה מאוד עניין, שני חוקרים במיוחד, אחד וויליאם ביבי, והאמת השני הוא היה מהנדס שעזר לו לבנות את ה... כלי הזה שיצליח להביא אותם למעמקים ולראות את היצורים האלה בסביבה הטבעית שלהם, שנקרא אוטיס ברטון. כן. והשיתוף פעולה הזה בין המדען למהנדס הוביל לזה שהם באמת יצרו איזשהו גוף פלדה, כדור כזה, של פלדה עם כמה חלונות, ששלשלו אותו באמצעות קבל מספינה שעגנה מלמעלה, יש בזה משהו די מפחיד, ולאט לאט הורידו אותם ככה לעומק, למעמקים. כדי לראות את היצורים האלה בסביבה הטבעית שלהם באמת. זה מאוד סקרן אותם ומאוד עניין אותם.
איך היה אוויר בכדור הזה פשוט? כי היה שם אוויר?
שמו שם באמת מיכלים שספקו להם אוויר, ומיכלים גם שספגו את הלחות ואת ה-CO2 שני החוקרים האלה פולטים. וזה מאוד מפחיד, כי אתה בעצם תלוי באיזשהו קבל כזה, אין לך מערכת היגוי, אתה לא שולט בזה. ובאמת באחת מהצלילות שלהם הם גם מאוד נחבלו ונפגעו מזרמים של הים, שלא היה להם בעצם שליטה ויכולת לתמרן. אז הם ירדו בהתחלה ל-100 ומשהו מטר, אחר כך לצלילה של 400 מטר, והשיא שלהם הגיע ל-900 מטרים. ושם הם באמת ראו המון יצורים, כבר מ-600 מטר הם ראו כבר הרבה מאוד יצורים מנצנצים שחיים שם.
כאן את רומזת לכך שמה שככל שיש פחות ופחות אור, כך יש יצורים שמצליחים להאיר את דרכם באמצעות תאורה פנימית, כימית?
זה לא להאיר את דרכם.
אלא?
זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על יצורים מאירים במעמקים, יש כאלה שבאמת מאירים את דרכם, אבל מי שמסוגל לייצר אור במקום שאין בו אור, אור נותן לך איזשהו מידע ויזואלי על הסביבה. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לשחות על ידי סיגנלים אחרים, אז אם אתה מייצר אור, אתה יכול אולי למשוך אליך טרף, אתה יכול להפחיד את הטורפים שלך, אתה מייצר איזושהי תקשורת עם הסביבה, עוד איזושהי תקשורת.
אז האור לא רק באמת כדי לראות. לעתים זה
לא,
כדי
יש לאור, כאלה שעושים אוקיי. את זה כדי... זאת אומרת, אבל יש כאן עניין של מעניין. תקשורת עם המינים האחרים בסביבה. עכשיו, מה שיפה בביטוספירה הזאת, בתספירה הזאת של אוטיס ו...
ברטון.
ברטון וביבי, זה שזה בעצם כדור פלדה בעובי של 4 מילימטרים, חלונות, קוורץ מאוד מאוד עבים,
ממש הוא מאוד קסום, אני מוכרח לומר.
והם יושבים שם צפופים בתוך הכדור הזה, יש להם חלונות קטנטנים שדרכם הם רואים, ואין להם איזושהי תאורה חיצונית, הם משתמשים באיזשהם פנסים, זאת אומרת, הראייה שלהם מאוד מאוד מוגבלת. עכשיו, הם רואים דברים סוחים להם ליד החלון, אבל הם לא באמת יודעים מה זה, אין כאן זמן לחקור. אז זה הוליד המון המון אגדות, כל מיני אגדות על יצורים ימים ונחשים ימים, אבל חוקרים לא לקחו אותם לגמרי ברצינות, כי היה כאן משהו שהוא יותר הרפתקני ממחקר מסודר.
אז מה הם עשו? אוקיי, הם היו כלואים באמת בקופסה הזו, בחבית המוזרה הזו.
ראו את הדברים האלה, ובאמת אחרי כמה דקות עלו למעלה. גם הכלי הזה באמת לא היה מאוד יציב, הוא לא יכול להביא אותם לעומקים גדולים יותר. בהמשך באמת נבנו כלים שהצליחו להביא חוקרים אפילו עומקים גדולים יותר.
חוקרים ובמאי קולנוע.
זה גם נכון.
יש במאי ג'יימס קמרון.
כן, זה נכון.
ביים את טיטניק ואת אבטאר.
נכון, אבל לפניו, מי שהגיע לאותה נקודה, ב-1960, ז'אק פיקארד ודון וול, שלוקחים ובונים בעצם בתיספירה משוכללת יותר, גדולה יותר, חזקה יותר.
בתיספירה, זה הכינוי של הכדור?
זה הכדור הזה של הכדור מתכת עם החלונות הקטנטנים.
כן.
הם יורדים במשך 5 שעות, מבלים על הקרקעית, 20 דקות עד שאחד החלונות שלהם אומרים שהוא מתחיל להיסדק והם עולים חזרה, והם מגיעים בעצם אל עומק של 10 קילומטר, כמעט 11 קילומטרים.
ממש כתאום הצ'אלנג'ר שדיברנו.
די.
והם מגיעים לשם, שזה די מדהים.
מה הלחץ בעומק של 11 קילומטרים? מעניין. אם אדם מגיע לשם הוא נמחץ, לא?
אם אתה לא עטוף בכדור מתכת ששומר עליך ומחזיק אותך...
הלחץ הוא מטורף.
הלחץ הוא מטורף. אז עצם זה שה...
זה מגיע בערך ל-1,100 אטמוספרות.
וואו, שכמה יש לנו כאן כשאנחנו מתהלכים על פני כדור הארץ? אטמוספרה אחת.
כן.
פי 1,000, הלחץ.
כן.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן, ננסה להקל את הנתונים. שכנעת אותנו לא לצלול. למרות ששוב, את כן צוללת, הודיה,
כן,
נכון?
כן, כמובן שלא לעומקים האלה, וכמובן שלרדת ל-11,000 מטר,
זה לא מקובל.
חוויה אחרת לגמרי.
אבל תחשוב שיש יצורים שחיים שם.
המים העמוקים ביותר, זאת אומרת, הים, העומק המקסימלי בכדור הארץ הוא 11 קילומטרים בערך, נכון?
כן.
זה ככל שידוע לנו?
זה מה שידוע לנו.
הכוונה היא לשקע מריאנו, אותו שקע שתמיד נוהגים להזכיר, נכון? כמקום העמוק ביותר בים בכדור הארץ.
ושוב, שידוע לנו.
שקע מריאנה, שאנחנו באמת יכולים לקרוא לו גם את תום צ'לנג'ר על שם הספינה שדיברנו בתחילת השידור.
אוקיי, האם יש יצורים שחיים בעומקים כאלה? שוב, נזכיר, ללא חליפת צלילה, ללא פעמון המודעים, ללא גולת מתכת?
כן, אבל כדי להבין מי חי שם, צריך קודם כל להבין מה הבעיה בכלל עם עומק.
הלחץ שהזכרת, אין לו?
אבל זה תמיד בעיה? למה יש כאלה שכן מצליחים ויש... למה לנו עומק הוא בעיה?
אז תעני על זה!
לשם כך הבאתי את הודעה.
אה, אוקיי. למה לנו באמת לחץ או עומק הוא בעיה?
לא, אז באמת צריך להבין שהלחצים במים משפיעים עלינו הרבה יותר מהלחצים על פני כדור הארץ.
מה קורה לאדם באמת?
או באולפן, או כשאנחנו עושים לעבודה. אם... כאן, כמו שאמרת, מופעל עלינו לחץ של אחד אטמוספירה. אז במים, בכל 10 מטר שאנחנו יורדים, מופעלת אטמוספירה אחת נוספת. עוד לחץ כזה נוסף.
כל 10 מטרים הלחץ מוכפל בעצם?
נכון, זאת אומרת, ב10 מטרים הראשונים הלחץ מוכפל. אחר כך כל 10 מטרים נוספת עוד אטמוספירה אחת. אם אני לוקחת עכשיו, נגיד, עט ומציירת על היד שלי סנטימטר על סנטימטר, ולוקחת איזשהו צינור מאוד ארוך מהיד שלי עד קצה האטמוספירה, אוקיי, על פני כדור הארץ, יופעל על זה לחץ של אחד אטמוספירה.
מדברת על הלחץ שיוצר האוויר, עמוד אוויר לא דמיוני.
כן.
אין דמיוני.
נכון.
כן.
לעומת זאת, אם אני אקח את היד השנייה ויצייר את אותו סנטימטר על סנטימטר ויקח צינור מאוד מאוד ארוך, אני צריך כדי להפעיל את אותו לחץ לשפוך מים בעצם בתוך הצינור הזה רק עד גובה של 10 מטרים.
אוקיי.
זה אומר שהלחץ במים הוא באמת הרבה הרבה יותר גדול. וזה משפיע עלינו, יותר נכון על חללי האוויר גם שנמצאים.
אז מה זה עושה לגוף שלנו? נכנסתי, צללתי עמוק, מה קורה לי? ללא חליפה.
אוקיי. כשאתה מפעיל לחץ על חומר, אתה צריך להבין את המשמעות של להפעיל לחץ על נוזל, או להפעיל לחץ על גז. עכשיו, כשאתה מפעיל לחץ על נוזל, לא קורה הרבה. אבל כשאתה מפעיל לחץ על גז, מתחילה בעיה, כי הגז הוא דחיס. ושם כבר יש לך את ההבדלים, וברגע שיש לך חללי אוויר בגוף, אתה קצת בבעיה.
אז יש חוק מאוד...
חללים שמכילים גז אצלנו בגוף, או במקרה הזה אוויר, נכון?
כן, חוק מאוד מאוד פשוט, ככה על קצה המזלג, שנקרא חוק בויל. לפי החוק הזה, כשאנחנו שומרים על טמפרטורה קבועה וכמות של גז קבועה, אז ככל שנעלה את הלחץ, ככה הנפח יקטן. זאת אומרת, אם הלחץ יגדל פי 2, הנפח יקטן פי 2.
אוקיי, אז החללים שמכילים גז בגוף שלנו קטנים?
ולכן באמת חללי האוויר, כשאנחנו צוללים, ולכן הלחץ עולה, הנפח שלהם קטן. וזה משפיע על הסינוסים שלנו, על הריאות שיש לנו אוויר בהן. יש לנו באוזן חלל אוויר, שבאמת משתנה. בגלל זה אנחנו גם מרגישים שאנחנו יורדים אפילו פה בכדור הארץ לים המלח, אנחנו מרגישים את האוזניים. נכון? ואנחנו מרגישים צורך ללחוץ על האף ולעשות ככה עם השיניים, כדי בעצם להשוות את הלחץ הזה ללחץ הסביבה. יש לנו, עם הרופא שיניים שלנו לא מי יודע מה, אז יש לנו איזשהו חור ועשו לנו סתימה, יכול להיות שנשארה שם איזשהו עיבוית אוויר כזו, ואז אנחנו נרגיש את זה גם כשאנחנו נצלול. תכאב לנו השן.
כן, יש כאבי שיניים כשצוללים, אם נותרה בועית אוויר במקום שבו סתמו לנו חור?
כן, וואו, אם עדיין מעניין. אתה מרגיש מספיק טוב ולא התפוצצה לך השן, אתה יכול ללכת לרופא שיניים שלך ולבקש שיסדרו לך את הסתימה.
לשאוב את האוויר.
אז זה באמת הקושי שלנו בעומק.
אז דווקא הגז שנמצא בגוף שלנו הוא החללים שמכילים את הגז, את האוויר בדרך כלל?
מושפעים בצורה הכי דרסטית, גם אם כשאנחנו אפילו לובשים חליפת צלילה, אם היא לא מותאמת לגוף שלנו. יישאר איזשהו אוויר.
אז כמה אני יכול לצלול ללא חליפת צלילה? מה העומק המקסימלי שאדם יכול להגיע אליו, פחות או יותר? כמה את היית צוללת הודעה?
ללא חליפת צלילה. ללא חליפת צלילה פשוט קצת קר, זה לא כל כך כיף לצלול ככה. הצלילה הספורטיבית היא נועדה בשביל החוויה. שמעת
לי צוללת, אני מפונקת. אנחנו מדברים פה על אנשים ששברו שיאים, ואת מתפנקת איתי פה על טמפרטורה.
באילת אפשר אולי לצלול בלי, אבל בגדול באמת הצלילה היא לרוב נעשית עם חליפה צלילה, זה גם הרבה יותר בטיחותי. כל עוד החליפה באמת מתאימה לך ולא נשארים חללי אוויר בין הגוף שלך לבין החליפה שיכולים לגרום באמת לתופעות לא נעימות.
אבל מדברים על זה שמעבר ל-100 מטרים מסוכן לך לצלול, אבל יש אדם בשם הרברט ניטשה, שיא העולם בצלילה חופשית, בנשימה אחת, הוא צלל לעומק של 214 מטרים. בנשימה אחת. 214 מטרים.
וואו. כן. זה המון.
עכשיו, בצלילת מכשירים, השיא עומד על משהו כמו 330 מטרים. כן. ועדיין יש לך, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על יצורים שהם מלאים במים, והם יצורים שכל ההתפתחות שלהם נעשתה בתוך המים, אין בעיה, כי שוב, הלחץ לא משפיע עליהם באותה צורה, בגלל שאין להם חללי אוויר בגוף. עכשיו, לנו יש בעיה, ואם אנחנו נסתכל על יצורים ימיים, שכבר אבולוציונית יצאו מהיבשה, ואז חזרו למים, למשל, יונקים ימיים, שם אנחנו רואים את התופעות היותר מעניינות. כי יש לך יצורים שהם יונקים ימיים, כלומר, יש להם חללי אוויר בתוך הגוף, יש להם ריאות, יש להם מה שיש ליצורים יבשתיים, ועדיין לוויתנים מצליחים לצלול 500 מטרים.
ויש... כל התיאוריה של הודיה לא נכונה, בקשר לחללי האוויר, ושוב נפלנו במתיחה ובעוקץ של נוכלת מתחום.
ואז אתה אומר, אוקיי, יש כאן משהו שכן קורה נכון, כן הם מצליחים לעשות את זה בצורה כזאת, שבלי לקרוס, בלי...
ששוב, הזכרת שבאמת גם להם יש חללי אוויר, אז איך זה קורה?
ופינגווינים מגיעים ל-500, כי שריים מגיעים ל-530 מטרים, ויש לנו כל מיני יצורים שכן מסוגלים לעשות את זה, ומן הסתם הם מותאמים לשינויים האלה בלחצים. עכשיו, בלוויתנים, לוויתן הרושטן, למשל, אנחנו יודעים שהוא יודע לצלול ולהישאר גם שעתיים מתחת למים. זאת אומרת, הוא יודע גם להחזיק את הנשימה שלו ולאפשר לגוף שלו לאגור את החמצן הזה בצורה יותר יעילה, כדי שהוא יוכל להשתמש בו. בעצם הוא נושם עם פה סגור ומתחת למים, בגלל שהוא מצליח לאגור חמצן.
הוא אוגר ואז נושם את זה?
הוא משתמש בזה. זאת אומרת, אין כאן נשיפה ושאיפה, אבל יש כאן נשימה עמוקה. יש לו יותר מיוגלובין בשרירים. יש לנו המוגלובין, שזאת המולקולה שעוזרת לנו בעצם להעביר את החמצן ברחבי הגוף, נכון? ולשחרר את ה-CO2, לקחת את הפחמן הדו-חמצני בחזרה ולשחרר אותו. ויש לנו מיוגלובין, שזה חלבון שנמצא בשרירים, זה מה שנותן לבשר אדום את הצבע הכל כך אדום שלו. אם תסתכל על בשר של לוויתן, אתה תראה שהוא ממש כמעט שחור מרוב מיוגלובין, והמולקולה הזאת בעצם מחזיקה בתוך החמצן. עכשיו, בעצם הוא לוקח נשימה עמוקה וממלא את השרירים שלו בחמצן, והשימוש בחמצן הזה מאפשר לו להישאר מתחת למים אפילו שעתיים. עכשיו, הוא עושה את זה אפילו כמה פעמים ביום, צלילה לעומקים מאוד 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 גבוהים, וחזרה למעלה.
רק אם אפשר להשלים את הנקודה, איך הוא מתמודד עם הלחץ?
אז ההתמודדות עם הלחץ גם, זה עניין של חללים שמסוגלים להתרחב ולהתכווץ בלי לגרום לנזקים, כי הבעיה בשינוי בלחצים זה השינוי בנפח שהרקמות מסביב לא מותאמות אליו. ואז אם אתה עושה ניפוח וקריסה של גז בתוך רקמות שלא מותאמות לעניין הזה, אתה עלול לגרום לנזק, אתה מפוצץ לעצמך רקמות.
כן.
אבל ברגע שאתה מותאם לשינויים האלה, אז הרקמות שלך בעצם אפשר להגיד קצת יותר אלסטיות, כל הסביבה שלך יותר אלסטית. ואז אתה בעצם מסוגל לשאת את הדבר הזה.
טוב, אנחנו כמובן רוצים לדבר גם על איך בנויים יצורים שלא אמורים להתמודד עם עומק, אלא פשוט חיים בעומק של 11 קילומטרים. יש יצורים שחיים בעומק של 11 קילומטרים?
יש בהחלט, ויש גם, אם אנחנו מסתכלים על כל הטווח הזה, של אם נגיד 1,000 מטרים איפה שכבר יש חושך מוחלט ועד 11 קילומטרים, יש לך ממש נישות אקולוגיות שמתחלקות לאורך העמודה הזאת של יצורים שנמצאים בעומקים מסוימים, שמותאמים לחיים שם. יש לך יצורים שחיים על הקרקעית בקור אז, אבל מצד שני יש לך על קרקעית הים נביעות הידרותרמיות. יש לך אזורים ששם מאוד מאוד חם. ואז אתה מוצא אפילו יצורים שצד אחד שלהם מותאם לחיים בחום, והצד השני שלהם מותאם לחיים בקור.
צד פיזי של היצור?
צד פיזי. יש לך למשל תולעים שההפרש טמפרטורות בין צד אחד של הגוף לצד השני יכול להגיע ל-70 מעלות.
ואתם ודאי כבר שומעים את רחש הרקע של העיר תל אביב יפו. שם נמצא ברגעים אלה גואל פינטו, ואנחנו נדבר איתו באמצעות לוויין. שלום לך, גואל.
שלום, דודו.
היי, אתה נמצא כרגע בתל אביב, הפרלמנט הקבוע שלך, בבית קפה, שבו יושבים מדי יום יוצר טלוויזיה ידוע, מבקרת טלוויזיה ידועה, והאום מלהקת פינג פונג, לא חשוב שמות. סתם המצאתי פרלמנט. משהו אקלקטי בתל אביב.
אתה מתכוון לרואי צ'יקי ירד?
יש אותו ואת גיא, יש כל, אני מכיר אותם, שמע, הם בעיניי, למרות שהם טראבל מייקרים וכולי.
מקלר, תשים את שמח, תשים את שמח.
פורצי דרך בתחום הלוויש אותנו.
בתחום השלום עם סוריה.
בתחום, כן.
גלים. כן, שלום דודו, חבל שהצחקת אותי, כי הנושא הראשון שאנחנו מדברים, נדבר עליו הוא עצוב.
נתחיל מהשני.
אז נתחיל מההתחלה, נתחיל ננשום. שלום דודו, היום בשעה 9, כבכל יום אנחנו בין 9 ל-11, עם גם כן תרבות מיד אחרך. התוכנית כל כך עמוסה שאני אפילו שוקל להתקשר לבוס לנו ולגנוב לך חצי שעה, כי אני לא יודע איך אני אספיק עם כל הדברים שיש לנו היום.
כמה דבר ונהיה תחום התרבות מוחק את תחום המדע? האם הקשקושים האומנותיים שלכם חשובים יותר מהעולם הממשות?
ממשות. נתן שחם, הסופר, המתרגם, המחזאי, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו אתמול.
כן.
הוא נולד ב-1925, הוא התגייס לפלמ"ח, הוא לחם במלחמת העצמאות. הוא היה בנו של חתן פרס ישראל אחר, הבן של אליעזר שטיינמן. ביתו, גם היא סופרת, הדוקטור אורית שחם גובר, הוא פרסם ב-43, הוא התחיל לפרסם את השירים שלו בעל המשמר. מאז הוא פרסם ספרים רבים, אני רק אמנה את רביעת רוזנדורף, שהוא אולי היצירה המופלאה ביותר שלו בעיניי. הוא פרסם קובצי סיפורים כמו ארבעה בתיבה אחת, גם ספרי ילדים, גם מסעות, גם מחזות, כמו הם יגיעו מחר. באמת תנר רחב מאוד של יצירה, בין 93, הלך לעולמו. אנחנו, הוא גם היה יושב ראש של הבית הזה, הבית בגלגול הקודם שלו, של רשות השידור.
כן? את זה לא ידעתי. אוקיי.
אז אנחנו נדבר גם עם ביתו, עם הדוקטור אורית שחם גובר, שנמצאת עכשיו בלונדון והיא בדרכה ללוויה. הלוויה, נאמר למאזינים שלנו, תתקיים היום בקיבוץ בית אלפא בשעה 6:00. ביתו בחזרה בדרכה מלונדון, אנחנו נשוחח איתה, אני מניח שזה יהיה כשהיא תהיה בשדה התעופה, בשעה שהיא תהיה בשדה התעופה, וחוץ מזה גם נדבר על יצירתו של, על יצירתו וההשפעה שלו בכלל על שדה הספרות הישראלית. זה בעניין הזה. חוץ מזה, אנחנו נדבר על מכתב מאוד מעניין ששלחו איגודי היוצרים בטלוויזיה לאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. נסביר. השבוע אישרה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שאוסרת לצלם או להקליט או להפיץ תיעוד של פעילויות צהל. של פעילויות צהר.
שוב, זו הצעת חוק, נכון? זה עדיין לא הוכשר, לא עבר.
אבל זה עבר את ועדת שרים. זה עבר את ועדת שרים לחקיקה.
אבל עוד לא פורסם ברשות מאות הכנסת. כרגע עדיין אפשר לצלם לסטוריז, חיילים, עד להודעה חדשה.
ואף על פי אותה הצעה, יטילו מאסר בין 5 שנים ומעלה למי שכן יעשה את הדברים האלה. איגודי היוצרים, ואנחנו יכולים לחשוב על זה יחד, הם קצת בלחץ מהעניין הזה, כי זאת העבודה שלהם.
הכוונה היא לצילום דוקומנטרי שלכם?
קולנוע תיעודי. ובמידה והחוק הזה באמת יעבור, הם לא יוכלו להמשיך ולעשות את העבודה הקולנועית שלהם.
שיהיה אפשר לקבל אישור כלשהו, לא?
אז זהו, קולנוע תיעודי לא עובד עם אישורים. קולנוע תיעודי עובד עם להגיע לשטח ולתעד את מה שאנחנו רואים. אנחנו יכולים רק לחשוב על הסרט, למשל מחסומים, שאחד הסרטים התיעודיים מהעשור הקודם שזכה להצלחה גדולה גם בישראל וגם ברחבי העולם. אתה מעמיד מצלמה, אתה מצלם את מה שאתה רואה, ועכשיו על פי החוק הזה זה לא יאושר. יחד עם זאת, צריך לומר, יכול להיות שהמחוקק, יכול להיות, ואנחנו נדון בזה בתוכנית, יכול להיות שהמחוקק כן נתן איזשהו מרווח קטנצ'יק של יכולת לברוח מהדבר הזה, על כך שהוא השתמש דווקא במילים רשת חברתית. יש שם התייחסות ספציפית לאיסור של צילום ותיעוד והקלטה, ואחר כך העלתם ברשתות החברתיות.
אין הכוונה היא לסדרה דוקומנטרית או סרט דוקומנטרי שמשודר בטלוויזיה.
האם המחוקק אכן התכוון לתת איזושהי לקונה בדבר הזה?
כן, מעניין.
אז אנחנו נדון בדבר הזה גם בתוכנית.
אמרת לקונה, הגלקת אותנו.
בדיוק ככה. חוץ מזה, אתה בוודאי מכיר את כריסטוף וינקל.
מה זה? גדלנו ביחד.
כריסטוף וינקל הוא המנכ״ל של ערוץ מצו העולמי, ערוץ שמשדר מוסיקה קלאסית, אופרה, בלט. יש לו קשר לערוץ הזה שמשודר בכל רחבי העולם, יש לו עשרות מיליוני צופים, עשרות מיליוני מנויים, כן, בין מנויים לצופים.
כן, זה מין ערוץ כזה שאתה עובר דרכו, רואה איזה מישהו, וממשיך.
עכשיו, יש שעוצרים, אתה ממשיך.
יש שעוצרים? כי זה תמיד יראה כאילו מצלמים איזו במים מישהו במצוקה.
תראה. כן, יש לי אהבה גדולה אליך. אבל כן, האומנות היא מצוקה גדולה של, של היוצרים והיצירה. תשמע, מה שהערוץ הנפלא הזה, מצו, מאפשר לאנשים כמוני, למאזינים שלנו, למאזינים ברחבי העולם, לצופים ברחבי העולם, זה באמת לראות יצירות אומנות שלא היית רואה אותם ברגע האמת. לא היית עכשיו הולך אל פסטיבל וגנר שמתקיים שם. לא היית רואה את הפסטיבל בסידני שמתקיים שם. וזה מאפשר לך באמת להיכנס אל תוך עולם הקונצרטים. הסלוגן של מצו זה עולם הקונצרטים הטוב ביותר בעולם. כי כך הוא משמש. אתה מתאפשר. יש להם יחס מאוד מאוד חם ליצירה הישראלית. הפילרמונית, קונצרטים של הפילרמונית מועברים תדיר במצו, בת שבע, היא אורחת קבע במצו, ומנכ״ל מצו העולמי יושב כאן ממש בכיסא שוורד יושבת בו עכשיו.
אבל זה מה שהם מביאים, רק קונצרטים, מצגות וכולי, או שיש שם גם הפקות שמדברות על ותוכניות אירוח וכולי, יש שם
בהחלט,
עוד הפקות, נכון?
בהחלט, בהחלט, אבל כן. הלב שלהם, הלב שלהם זה מוסיקת עולם.
מעניין,
זה
הערוץ שעוסק רק בתרבות.
הגלגול שלו גם מעניין, הוא התחיל בכלל ב-92 במין ערוץ כזה, ששידר קצת מוסיקת, כי הוא ערוץ צרפתי, קצת מוסיקה צרפתית כזאת, שונסוניירית, וכל מיני דברים לא ברורים, תוכנית מאוד מפורסמת שקראו לה טרטטה, שהירחה מוסיקאים צרפתים, ואת, את, הם הבינו שהם צריכים ללכת אל כיוון של מוסיקה קלאסית ולהיות נישה, ובאמת הפכו לאחד משניים, יש עוד אחד מתחרה, לאחד משני ערוצי הנישה של המוסיקה הקלאסית המובילים ביותר בעולם.
טוב, אנחנו כמובן רוצים להודות לגואל פינטו, גם כן תרבות, התוכנית שלו משודרת בשעה 9 מדי יום, נשמע שהתוכנית עמוסה ומעניינת, אני נאלץ להודות שהוא עושה עבודה טובה. עוד שהיינו רוצים כמובן לבקר ולסלקו, עדיין עבודתו היא טובה וזה נשמע מרתק, תודה לך.
אני אחזור לרועי צ'יקירה.
הנה הוא יושב שם עם כובע מוזר, אדבר איתו על הכובע. תודה רבה, ואנחנו רוצים לסכם. בואו נסכם, יש לנו בעצם ארבע דקות, ארבע דקות שבהן נסכם את מה שהבנו בשעה הזו, ומה אנחנו עומדים ללמוד אולי בשעה הבאה. דיברנו על העומק המקסימלי שידוע לנו, זה 11 קילומטרים בים. יש יצורים שחיים מתחת לפני הים או בים בעומק של 11 קילומטרים.
ותרובם אנחנו עדיין לא מצאנו.
עדיין לא מצאנו? אני משער שמדובר ביצורים שהם ללא צבע, הם לא רואים, אין שם אור. אמרנו שהאור מגיע לעומק של קילומטר וזהו. האור לא חודר מעבר לקילומטר, נכון? לעומק של קילומטר.
אפילו צבעים בכלל מגיעים כמובן הרבה פחות מזה. אור אדום אנחנו יכולים לראות עד 15 מטר בלבד, אור כתום.
מעניין, זאת אומרת, 50 מטר. הכוונה היא לאור לבן כשמדברים על קילומטר, כי את אומרת שיש צבעים או תדרים שנעלמים מוקדם יותר, שמסתננים החוצה.
כן, המים ממש כפילטר של האור, והצבעים האחרונים שנשארים זה באמת כחול וסגול, אבל כמובן שבאמת אחרי כמה מאות מטרים אנחנו כבר לא נראה כלום.
ועדיין יש כ-30 מיליון מינים שככל הנראה אנחנו לא יודעים, או עדיין
זאת
לא
הערכה. יכול
לא
להיות שזה
יגדירו.
הרבה יותר.
יכול להיות שזה יותר. מסקרן הים. כן. חוקרים את החלל כשאנחנו לא, עדיין לא יודעים מה קורה בים.
מדברים על כך שאנחנו בעצם מיפינו משהו כמו 5% מהים.
שיש לנו מפות אפילו טובות יותר של הקרקע במאדים מאשר מה שיש לנו של האוקיינוס.
וואו, מדהים. בואו נדבר לרגע אז על היצורים שחיים בעומק של 11 קילומטרים. מדובר בדרך כלל ביצורים שהם חסרי צבע, זה נכון? אני הימרתי נכון?
תראה, אם לא רואים כלום, אין שום טעם להשקיע בצבע ובמראה, והרבה פעמים אתה באמת, תמיד יש את הדוגמה של דגים נורא נורא מכוערים, נכון? עם לסתות נורא 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 גדולות, והצבע שלהם בדרך כלל או לבן, או שחור, או איזשהו משהו כזה, באמת לא מזמין, אבל זה צריך להיות פונקציונלי. ואז אתה תדבר על כך שאם יש חושך, אתה צריך אולי לייצר אור כדי למשוך טרף, ואז יש יצורים שהם מאירים ומסוגלים לייצר איזשהו אפקט של הערה, או שהם צריכים להיות עם לסת מאוד מאוד גדולה כדי שמשהו אולי איכשהו יגיע, או שהם, זאת אומרת, יש כאן כל מיני אסטרטגיות של חיים במקום שאתה לא רואה כלום, אבל גם אף אחד לא רואה אותך. אז מצד אחד זה מאוד נוח, כי אתה יכול להרשות לעצמך להיות נורא מכוער, אבל מצד שני אתה צריך להיות מותאם להצליח לשרוד ובכל זאת להעביר את הגנים שלך הלאה לדור הבא.
האור הוא יותר לשם זיהוי. זיהוי של הנקבה או הזכר מאותו מין שלי, כי עדיין היצורים האלה כמובן רוצים להתרבות ולהעמיד צאצאים, כמו כל היצורים החיים. כדי באמת למשוך טרף כפיתיון, אבל זה באמת מאוד נקודתי, מאוד פונקציונלי, ובשביל זיהוי, ולא עכשיו דוגמאות ושלל צבעים, כמו שאנחנו רגילים לראות בדגים.
אולי זו הסיבה שלא חוקרים את מעמקי הים, זה פשוט מכוער ולא מצטלם טוב.
האמת שזה נורא, זה יחה בדרכו.
הבנו שיש יצורים שכן חיים בעומק של גם עד ל-11 קילומטרים, הבנו שהם לא צבעוניים במיוחד, חלקם אפילו מכוערים במיוחד, מגעילים, זה גבול הדמדומים.
אבל בעלי אישיות כובשת.
אנחנו בטוחים.
כן.
אבל איך הם חיים? הם טורפים אחד את השני? זאת אומרת, אי אפשר לעשות שם פוטוסינתזה. מצד שני, יצורים לא עושים פוטוסינתזה, נכון? בדרך כלל צמחים, זאת אומרת, לא יצורים...
שוב, תלוי למה אתה קורא יצורים ולמה אתה קורא צמחים. אתה זוכר, הראשונים שעשו פוטוסינתזה היו חיידקים.
חיידקים ציאנו בקטריה, נכון?
ציאנו בקטריות הם היו הראשונים, אז ההבחנה הזאת...
נכון, מעניין.
עכשיו, זאת באמת שאלה, כי כל מה שחי על פני היבשה, וגם מה שחי בחלק העליון של האוקיינוס, הוא מבוסס, כל האנרגיה שלו, כל החיים על פני כדור הארץ, בעצם בחלק העליון מבוססים על אור השמש.
לא, אנחנו לא יודעים, אבל גם האנרגיה, גם האוכל שלנו, כל מה שאנחנו, כל מה שמניע אותנו, בסופו של דבר, זה מגיע מהשמש.
לגמרי, בגלל שיש לנו את היצרנים. היצרנים הם אלה שיודעים לקחת את אנרגיית השמש ולהמיר אותה, בעצם משהו שאפשר להשתמש בו, למטבע ביולוגי שאפשר להשתמש בו. וצמחים עושים את זה על ידי כך שהם לוקחים פחמן דו-חמצני ומים, ובעזרת אור שמש הם ממירים את זה לסוכר. והסוכר הזה הולך ומתגלגל בעצם בכל המערכות על ידי הצרכנים הראשונים והצרכנים המשנים, וכולנו מתבססים על האנרגיה הזאת. אבל כשיורדים למעמקים אנחנו...
אין שמש, אין שמש. אור שמש.
ואז יש לך פתאום נישה אקולוגית שהבסיס שלה הוא לא אור שמש. וכאן... התגלה בעצם, אתה זוכר, בהתחלה דיברנו על 1830, שפורס בעצם אומר שמתחת ל-600 מטרים אין חיים כי אין אור שמש. אז כאן בעצם גילו מנגנון שהוא מנגנון שונה שנקרא חמוסינתזה. כלומר, יש כאן מערכת של יצרנים, שהיצרנים הראשוניים בעצם, אלה שבעצם עליהם מתבססת כל המערכת האקולוגית, הם עושים המרה. של פחמן דו-חמצני או מתן לסוכרים, למשהו שכל המערכת הביולוגית מסוגלת להשתמש בו, על ידי תגובה כימית. כלומר,
זאת אומרת, מה, הם לא צריכים אור?
לא צריכים אור, הם משתמשים בכימיה.
די.
יש כאן תגובה של חימצון.
זאת אומרת, פוטו במרכאות, כי זה לא פוטו, סינתזה.
פוטו, אבל בלי הפוטו.
וואו.
סינתזה, הרכבה שהיא חמוסינתזה.
זאת אומרת, מצאנו אלטרנטיבה בעצם לחיים, זה משהו מאוד משמעותי. כי זה אומר
שיש חייזרים. אתה אומר מצאנו, אבל זה היה קודם. זאת אומרת, חמוסינתזה הייתה ככל...
אנחנו ההתחלה. די, זאת אומרת... אז זה הקדים את הפוטוסינתזה?
ככל הנראה, כן.
וואו.
הפוטוסינתזה הייתה...
זאת אומרת, יצירת אנרגיה כימית בעצם.
כן, תגובה של חימצון. גזים כמו מימן, אמוניה, מימן גופרתי, ולקחת כשהבסיס שלנו הוא פחמן דו-חמצני או מתן, והפיכתם למשהו שהוא סוכר או דמוי סוכר, שכל המערכת משתמשת בו.
וואו, מדהים.
כן.
אז כן, זו הדרך שלהם להשיג אנרגיה שם במעמקי הים.
אז זו השכבה של היצרנים הראשוניים של בקטריות חמוסינתטיות, שהן הבסיס ליצורים המורכבים יותר שנמצאים
וואו.
גם הם באזורים האלה.
ואני רוצה רק עוד להשלים נקודה אחת בכל מה שקשור לנביאה הידרותרמית. דיברנו על כך שיש אלה זרמים של מים חמים שבוקעים מהאדמה, ובסופו של דבר... לפחות מה שאני שמעתי זה שהחיים נוצרו באזורים האלה, זה נכון?
זה באמת אחת ההשערות שהחיים נוצרו באזורים האלה, כי באזורים האלה באמת יש התפרצות של מים רותחים וגם מימן גופרתי, כמו שדיברנו מקודם, שיכול לשמש להפקת של אנרגיה כימית. יש שם חיידקים שמשתמשים במימן הגופרתי הזה, עושים תהליך שנקרא של חימצון של המימן הגופרתי, ובאמצעות האנרגיה הזאת, האנרגיה הכימית, הם מייצרים חומר אורגני מחומר אי-אורגני, וזה מה שמאפשר את הבית גידול המטורף הזה שנמצא שם, שטוענים שמבחינת חיים הוא לא פחות, אין שם פחות חומר חי ביומסה, אפילו מריפי אלמוגים שאנחנו רגילים לראות. יש שם באמת באזורים האלה של הנביאות ההידרותרמיות המון המון חיים, יצורים חיים, תולעים, דגים.
אפשר לחלק את מעמקי הים לשכבות, ובכל שכבה חי יצור אחר, או שזה לא ככה? הם יצורים נעים בין השכבות וכו'.
מגוון מינים אחרים. לא בהכרח יצור אחד אחר ספציפי, אבל מגוון מינים בהתאם, ובאמת הם מותאמים לזה.
נהוג לחלק את האוקיינוס למשהו חמש שכבות עיקריות, כשההבדל ביניהם, ההבדלים הם הבדלים של טמפרטורה והבדלים של לחצים, וכן, יש יצורים שמותאמים לנישה אקולוגית מסוימת, שאתה תמצא אותם בשכבה אחת ולא בשכבה אחרת. יש כמובן גם את אלה שהם יותר סופר מותאמים, שמסוגלים לנדוד בין השכבות השונות. יש מגוון אדיר.
עכשיו, כביולוגיות, דיברנו קצת, הזכרתי בהערת אגב את היווצרות החיים. אתן ביולוגיות, אז אולי יעזרו לנו, במה אתן מאמינות? החיים נוצרו בנביאה ההידרותרמית הזאת, בשפריץ המים החמים הזה שבקע מהאדמה, איך נוצרו החיים?
מה שיפה במדע זה שזה לא עניין של אמונה, זה עניין של כמה סימוכין יש לנו לכל אחת מהטענות.
אז כמה סימוכין?
אז היום באמת עולם המדע נוטה יותר באמת לכיוון של הנביאות ההידרותרמיות, אבל הוויכוח הזה לא נגמר. זאת אומרת, יש כל הזמן עדויות לכאן ולכאן, ואנחנו לא, האמת היא שאנחנו לא באמת יודעים איפה ואיך הכל התחיל. אנחנו משערים. יש לנו השערות טובות יותר וטובות פחות, אבל אנחנו לא באמת יודעים. זה מה שיפה.
כן, טוב, זה באמת מסקרן מאוד איך התחיל. המעבר הזה כמובן בין חומר לבין תא חי.
נכון.
כן, או משהו חי. אין תשובה. הודיה, אולי את תעזרי לנו. צללת, אז בדקת מה...
חד משמעית בנושא.
אין תשובה חד משמעית.
אוקיי. מה שכן, יש באמת יצורים מופלאים שחיים באזורים האלה של הנביאות ההידרותרמיות.
זה כמובן של העניין של הגדרה המופלאים, זה סופרלטיב מתחום ה...
אולי לא יפים במיוחד.
אבל גם דוחים.
למשל
ריפטיה. למשל מה?
ריפטיה. כן, יש את תולעת הריפטיה. דיברנו מקודם על תולעי פומפי, האלה שחיות...
תולעת, אוקיי, כן.
דיברנו מקודם על התולעת שחיה באמת בהפרשי טמפרטורות הנורא.
זאת אומרת, בין הזנב לבין הראש.
בין הזנב לבין הראש. ויש עוד תולעת שמגיעה אחריה, שהיא בעצם ממלא שטח אדיר באזור הזה של הנביאות ההידרותרמיות, והיא גם מאוד מאוד מעניינת, ויש לה גם מנגנון מאוד מעניין. זאת תולעת של בין 2-3 מטרים של אורך.
מטרים? וואו.
כן, גם לא צבעונית במיוחד. אפילו אין לה מערכת עיכול, אין לה פה ואין לה אנוס. היא... המערכת עיכול בעצם התנוונה אצלה, והיא מצליחה לחיות ולגדול גם לגודל הזה, על ידי באמת אותם חיידקים שנמצאים אצלה באיבר מיוחד, שנקרא טרופוזום. החיידקים האלה גדלים שם ומפרקים את המימן הגופרתי שיוצא מהנביאות, והופכים חומרי אורגני לחומר אורגני, מה שמזין את הריפטיה, וככה היא חיה.
זו סימביוזה בינה לבין חיידקים שחיים בתוכה, ומייצרים עבורה את המזון שהיא צריכה?
נכון, זה נקרא סימביוזה אובליגטורית אפילו עבור הריפטיה, היא לא יכולה לחיות בלי החיידקים האלה.
וואו.
ואילו החיידקים יכולים לחיות בלעדיה, אמנם יהיה להם פחות טוב, כי הריפטיה מספקת להם את כל חומרי הגלם שהם צריכים, ולכן לחיידקים זה נקרא סימביוזה.
לא רק שהיא תולעת באורך של 2 מטרים, וזה מגעיל, גם יש בה חיידקים, וזה עוד יותר מגעיל.
כן, באמת בשטח פנים כל כך גדול, שהיא יכולה לקלוט את כל החומרים האלה שהחיידקים צריכים, אז זה משתלם גם להם.
איזה מוסיקה. מזהות את המשחק המופלא? אותו קיפוד שמקפץ? מוכר, ודאי. למרות שרוב משחקי המחשב נשמעים אותו דבר, וגם המשימות הן אותו דבר, מספר שהתמכרות למשחקי מחשב. בקרוב תוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כהפרעה נפשית. מדובר במצב רפואי שיש לנטר ולטפל בו. ארגון הבריאות העולמי חשף את הטיוטה למדריך סיווג המחלות החדש. הגרסה הסופית התפרסם בשנת 2022, ובין 55 אלף הבעיות הרפואיות שמפורטות שם, התמכרות למשחקי מחשב, מעריכים שגם תהיה התמכרות לאינטרנט, לטלפונים וכולי, כחלק מההפרעות הנפשיות. אנחנו רוצים לשאול את הדוקטור, אם מדובר במחלה או בהפרעה נפשית, מה אפשר לעשות נגד ההתמכרות שלי לפרוגר וגרוע מזה לדונקי הקונג? שלום לפסיכיאטר המומחה, מנהל מרכז טל לתמיכה רגשית ונפשית, דוקטור אילן טל.
אהלן, אז שאלה, אבל אם זה באמת מכור, כי אם אתה לא מכור, אז אתה לא נופל לתוך הקטגוריה, זה חלק מאוד משמעותי.
אז מה זה אומר באמת מכור? זאת אומרת, איך מגדירים, איך אני יודע אם אני מכור?
הדבר הטוב ביותר בלהגדיר זה בעצם שהמנהג משתלט על הבן אדם. זאת אומרת, קיים פער בין מה שאתה רוצה לבין מה שאתה עושה, או בין מה שאתה מצופה לעשות ביום-יום לבין מה שאתה עושה בסופו של דבר ביום-יום. אצל נערים זה ללכת לבית ספר, לעשות שיעורי בית, להיפגש עם חברים, לקיים איזשהם חיים חברתיים ממוצעים נניח, ואנחנו רואים שהרבה פעמים נשאבים שעות והרבה זמן לתוך המחשב, ומוותרים על דברים אחרים בשביל זה, גם כשהם נאנשים, גם כשיש איזו תוצאות שליליות, גם שזה פוגע ביחסים, גם שזה פוגע במשפחה. אז זה לא עניין, זה בדיוק חושב הרבה או קצת הם משתמשים, והרבה פעמים זה לא עניין של הרבה או קצת, זה למה משתמשים. בהתחלה משתמשים במחשב כדי לשמוח, עם מצב רוח טוב, משהו נעים שעושה לי, ועם הזמן, ואז זה הופך התמכרות, בעצם המנהג משתלט עליהם, ואז אין להם יותר בחירה, זה מחלה של חוסר בחירה. אין ברירה אלא לחזור הביתה ולהיכנס, כי זה הדבר היחיד שאני מכיר, הדבר היחיד שאני עושה, הדבר היחיד שאני רגיל אליו.
עכשיו, משחקי מחשב, יש להם מנגנון ממכר מעצם עצמם, אנחנו מקבלים שם חיזוקים, אנחנו חווים מציאות שהיא הרבה יותר מעניינת מהמציאות שלנו, זאת אומרת, יש משהו אינטגרלי.
כן, קודם כל היא הרבה יותר מאורגנת, זאת אומרת, בניגוד לאינטראקציה רגילה, בתוך המחשב אתה יודע מי נגדך, כמה חיים יש לו, כמה חיים יש לך, מה המשימות שיש לך, זה הרבה יותר מוגדר, מעבר לזה שזה צבעוני, יפה, עם הרבה קולות, וזה דבר אחד. ודבר שני, זה גם נבנה בצורה כזאת כדי שבעצם תשחק כמה שיותר. זאת אומרת, החברות שזה כמובן מציעות לך את הדבר הנכון בזמן הנכון, כדי שתקנה עוד אוסף, כדי שתשחק עוד שעה, כי זו המטרה שלהם. ומכאן הן מושכות אותנו בצדק מבחינתן לשחק יותר. אני חייב לומר שרוב האנשים שמשתמשים במשחקי מחשב, כולל נערים, לא מגיעים להתמכרות. התמכרות במצב קיצוני, כמו רוב האנשים ששותים אלכוהול, לא מכורים לאלכוהול, אותו דבר לגבי משחקי מחשב.
והאם אני צודק אם אני אניח שבישראל זה יחסית נדיר? בדרך כלל אנחנו שומעים על אנשים ממדינות אחרות ששיחקו עד שמתו. כל מיני ידיעות כאלה שמחלחלות לעיתונות על אנשים שממש מגיעים לרמות התמכרות שהם כבר מתעלמים מהסביבה ולא אוכלים וכולי.
לא, כן ולא. אנחנו מדינה מאוד מבוססת משפחות, ולכן הסיכוי למות מזה הוא נורא קטן, כי משפחה תנער אותך. אבל אנחנו כן רואים, לפחות בקליניקה, ביום יום, עלייה בשימושים, באנשים שפונים בגלל, אני לא יודע אם זה מגיע להפסקת אוכל, אבל זה בהחלט מגיע לבעיות אקדמיות, זאת אומרת לא הולכים לבית ספר או לאוניברסיטה או whatever, לא פוגשים חברים, את זה כן רואים. לא נורא קיצוני, זאת אומרת ההתמכרות, כשהיא מופיעה, הרבה פעמים בישראל, מסביר את זה טיפה יותר, התמכרות היא גם מצב משפחתי. תמיד יש מישהו שמאפשר את ההתמכרות בתוך הבית, והוא הרבה פעמים זה שמגיע ראשון, ואותו מלמדים ראשון מה לעשות. מכיוון שאנחנו מאוד מבוססים משפחות, אז המשפחות מגיעות לשלב יותר מוקדם, ואז אנחנו רואים התמכרות של מחשב שמגיעות לשלבים פחות קשים, אבל עדיין אנחנו רואים גם מקרים קשים.
כן, הביולוגית ורד שפירה.
יש היום את התופעה שבעיניי אפילו עוד יותר מוזרה, שהמשחקים היום לא מבודדים אותך, כי הם משחקים כמה ילדים בתוך אותו משחק, ואז זה יכול להגיע למצב נורא משונה, שילדים יושבים באותו חדר, כל אחד מחובר למחשב ולאוזניות שלו, והם משחקים אחד עם השני דרך כלל.
מעדיפים לחיות את המציאות האלטרנטיבית הזו, לא?
קודם כל, זה גם קורה בבערים, את הולכת ואת רואה את האנשים יושבים בוואטסאפ ומצפים אחד לשני, התקשורת בינינו השתנתה, את זה אנחנו יודעים. התקשורת שהייתה תקשורת מאוד ישירה, ורבלית וזה, אבל הייתה טקסטואלית וגם וירטואלית במידה מסוימת. נכון, זה קורה, וזה גם אחד מהבעיות, כי לכאורה כאילו משחקים עם חברים. זאת אומרת, זה לא שאין קשר בין אישי, יש קשר בין אישי, יש קשר חברי, הוא פשוט השתנה. ולכן, זה כמה המנהג השתלט עליך, אני חוזר תמיד לאותו דבר, כי זה הדבר שהכי... אין בעיה שתשחק כשיש חברים לידך, כי זה... זו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, ככה זה היום. אבל האם זה מאפשר לך לעשות גם דברים אחרים, או שבעצם זה הופך להיות הדבר היחיד כמעט שבאמצעות אותו אותו מתקשר, או בעצם הופך להיות משהו שלא תכננת לעשות ככה, ובסופו של דבר אתה עושה.
ומה אפשר לעשות, או במילים אחרות, איזה כדור? אנחנו מצפים שיהיה כדור לכל בעיה, ברפואה וגם בפסיכיאטריה.
טוב, זה קצת רחוק. אנחנו גם רוצים שיהיה אפשרות לתת, אבל אין. מה שכן אפשר זה הרבה פעמים לעבוד גם עם בבן אדם עצמו. קודם כל עובדים הרבה פעמים במשפחה. כי ברגע שמתחילים לשים גבולות נכונים בתוך המשפחה,
מי שמשתמש, שגם הוא במידה מסוימת סובל מהשימוש, מתחיל, זה מתחיל להיות חמוץ לו. זאת אומרת, הוא נהנה, אבל גם המחיר מתחיל להיות גבוה מדי, כי המשפחה העלתה את המחיר של זה. ברגע שהמשפחה מעלה את המחיר, הוא מעדיף להשתנות, ואז אנחנו מתחילים בעצם באיזושהי עבודה שהיא עבודת מוטיבציה על מה הוא רוצה. מה הוא רוצה בחיים, מה הוא מצפה שיקרה לו, איך הוא רוצה שזה יקרה. ומשם מתחילים בעצם להגיד, בעצם אתה לא רק רצית לשחק, רצית גם ללכת לראות סרט עם חברים, רצית גם לעשות דברים אחרים, בואו נעשה גם אותם.
טוב, יחסית להתמכרויות אחרות, אבל כמו למשל אלכוהול, שזה משהו שהורס את הגוף וכולי, או התמכרויות שגורמות לך לאבד את הכסף וכולי, זו התמכרות שהיא לא נשמעת על פניו נוראית, אבל אם זה באמת במינונים כאלה, אני משער שזה כן גורם נזק, נכון? על הנייר זה לא נשמע מאוד היום ונורא.
לצערי הרב, ברגע שיש התמכרות, היא קשה ויכולה להיות תאומה ונוראה בכל דבר. אנחנו כן בשנים, החידוש הגדול כאן זה לא רק לגבי משחקי מחשב, זה שבעצם ההתמכרות היחידה שהייתה קיימת, ההתנהגותית עד כה, היא התמכרות להימורים. זו בעצם ההתמכרות ההתנהגותית השנייה שנכנסת. אנחנו יודעים שיש התמכרות התנהגותיות קשות לפעמים, אבל לא מוכרות, לקניות, לאוכל, למין. זה היכולת של בן אדם, של חלק מאיתנו, להגיע לנקודות קצה מבחינת ההתנהגויות, היא יכולת, לא נאמר סנית, אבל מאוד בעייתית, וכאילו לכאורה, מכיוון שזה התנהגות, זה לא נורא,
נכון.
כי זה לא חומר, אבל מכאן גם הבעייתיות הקשה ולהפסיק, כי אם אתה מכור לסמים, אתה יכול לא לקנות את הסמים.
נכון.
אבל אם אתה מכור למשחקי מחשב, לא תפתח מחשב, זה תמיד יהיה מתחת לידיים שלך. אז הגירוי להיכנס וההזדמנויות הן הרבה יותר גדולות. לכן זה בעצם הרבה יותר בעייתי.
טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה הזאת, דוקטור אילן טל, פסיכיאטר
ומחזי,
מנהל מרכז טל, תמיכה רגשית ונפשית. תודה לך.
תודה לכם.
אז לפני 5 שנים בדיוק הלך לעולמו השחקן האמריקאי האגדי ג'יימס גנדולפיני, המוכר יותר בתפקידו כטוני סופרנו. המוסיקה שאנחנו שומעים ליוותה את הפתיח של הסדרה הסופרנו, סדרה שעסקה במאפיונר, שכמו לכולם בכדור הארץ, יש לו בעיות עם הילדים, עם אשתו, עם אמא שלו ועם עצמו. 5 שנים למותו של גנדולפיני, ולכן אנחנו רוצים לומר שלום לכתב הבידור של כאן תאגיד השידור הישראלי, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גדלי שעבר, ג'אטלי שעבר, שלום לך.
בוקר טוב, דודו, אלן.
היי, בוקר טוב וערב טוב לשידור החוזר, כמובן.
כן, ערב טוב לשידור.
5 שנים למותו של טוני סופרנו, בואו נשתמש בדמות הפיקטיבית, למרות שמדובר בג'יימס גנדולפיני. מלבד העובדה שכולנו אהבנו את הדמות שלו, ומרגישים שאנחנו חייבים לו כמה 90 פרקים בערך, 70 ומשהו, 80 בערך פרקים של מהחיים שלנו, או 70 כפול 50 דקות מהחיים שלנו, גם אין סיכוי להמשך לסדרה הזו.
לא, ברור שאין שום סיכוי להמשך, לא במתכונת שהייתה, זה ברור. זאת אומרת, זה כבר כל כך, טוני סופרנו כל כך מזוהה עם גנדולפיני, שלדעתי אף אחד לא יודע שקוראים לו גנדולפיני. זאת אומרת, זה אחד הם. אז ככה שיהיה קשה, כמו שיהיה קשה לעשות את הסנדק, בלי, אתה יודע, השחקנים המקוריים, זה יהיה קשה. כמו במקום, זאת אומרת, אי אפשר לשים שם, לא את, במקום פצ'ינו או דנירו, זה פשוט לא יעבוד. אז ככה גם לגבי, בנושא של גנדולפיני וטוני סופרנו. אבל תשמע, מה שמעניין בדמות הזאת של גנדולפיני שם בסדרה, זה הסנדק איך אומרים, דור, איך נגיד את זה? דור 2, דור 3?
דור 3.0. אם תוסיף נקודה 0, יחשבו שאתה מתוחכם.
בדיוק. כי זה אדם, תחשוב רגע שנייה אחת על המאפיונר, בניגוד לעבריין הרגיל. העבריין הרגיל הוא איש שבדרך כלל נחשב סתם חרא של בן אדם, סליחה על הביטוי, לעומת המאפיונר, שתמיד יש לו סוג של מין ציוויליזציה מתקדמת תרבותית. תחשוב שהמאפיונר הוא תמיד הולך לאופרה, נכון? עבריין לא הולך לאופרה. מאפיונר תמיד לבוש עם חליפה ואני...
כן, כן, יש לו גם אפילו מערכת ערכים, מערכת מוסר.
מערכת ערכים. המאפיונר יודע מי זה פרויד.
כן, 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 לגמרי.
המאפיונר יודע...
מעניין, הבחנה מעניינת.
כן, העבריין תמיד יודע מה זה ספגטי טוב ויין טוב, ויש לו מקום במסעדה טובה, ו... הוא נע כל הזמן בין העבריינות לבין התרבות, אבל מה בכל זאת, איך אנחנו בכל זאת שמים לב שהוא עבריין? הרי אם הוא הולך לאופרה ומתלבש יפה, איך אנחנו שמים לב? כי הוא גם תמיד לבוש לא באופן מאוד מאוד מאוד, מאוד מתאים, זה תמיד מידה אחת מעליו, נכון? זאת אומרת, הבגדים תמיד לא יושבים עליו מספיק טוב. החליפה יותר מדי רחבה עליו, העניבה יותר מדי צועקת, זה תמיד לבוש שחור עם עניבה לבנה כזאת, בולטת, זה לא יושב עליו טוב, ופה אנחנו מגלים את הסטייה החברתית של המאפיונר, כי הוא מנסה להיות בן תרבות, אבל הוא לא בדיוק שם.
מעניין.
ולכן כשהוא בא לאופרה, הוא לא באמת מקשיב לאופרה, שם זה בשביל, אתה יודע, זה רגע התחכים של המאפיונר. הוא לא באמת נשבע בקסמי חליל הקסם, נגיד, כן? הוא, שמה הוא מדבר עם החבר שלו, ושמה, או שהוא הולך לאופרה כי זה האליבי שלו, בזמן שעושים את הרצח.
אתה אומר שהוא לא ממש נהנה מתרבות so called גבוהה.
אילו, בדיוק, הוא כאילו בעניין, אבל הוא לא בדיוק. וטוני סופרנו במובן הזה הוא הליהוק המושלם. וזה גם בן אדם שמבין שיש לו בעיות נפשיות, הוא מבין שהוא חש התקפי חרדה, בסופרנוס יש כל מיני עניינים, יש את האווזים, יש את התפוזים, יש את כל מיני מין זרמזים כאלה, מטרימים לקראת התקפי החרדה שלו.
כן, נזכיר, באמת שהוא, קודם כל הוא עבר במהלך כל הסדרה טיפול נפשי, והזכרת את מוטיב התפוזים, שבעצם הוא מחווה גם לסנדק, נכון? כי גם הסנדק נכון נורא, כשהוא בדיוק קנה תפוזים וכו'. והיו שם באמת אלמנטים נוספים, שגם אגב הופיעו בסנדק, כמו למשל הדגים, כאיזה אלמנט שבסופו של דבר גם גרם לטוני סופרנו, גרמו זה, ובשר ככל שזכור לי, להתקפי נכון חרדה, אבל הוא באמת הוצג כאדם, הוא גם נראה יותר אנושי ממאפיונרים אחרים שהכרנו. זאת אומרת, הוא לא נראה על אנושי, או יפה מדי, או אלגנטי מדי.
זה מה שגרם לסדרה הזאת להיות כל כך חזקה ופופולרית, כי היא התקרבה הרבה יותר למציאות. כי זה מאפיונר בעידן הנוכחי, שבו אנשים לא יכולים כנראה לשאת, בניגוד ליכולת להדחקה בעבר, התרבות של היום לא מאפשרת לבן אדם לשאת את העומס הרגשי הזה שהוא עומד בו, במגוון הגירויים הנפשיים שיש סביבו. ולכן, טוני סופרנו הוא מצד אחד נורא מאיים, הוא גדול, הוא מפחיד, ומצד שני הוא צריך לתפקד במציאות, זאת אומרת הוא חייב טיפול, הוא לא יכול לקבור אנשים בתוך בטון בלי לחטוף איזשהו פלשבק בחיי היום יום על זה. והוא יודע שהוא מאוים, הוא יודע שרוצים לרצוח אותו, ובכל הכבוד, בן אדם לא יכול לחייך כל היום כשהוא יודע שהוא עוד שנייה נרצח.
כן.
אז במובן הזה, טוני סופרנו היה הברקה ענקית, אגב, לא הכי מקורי, כי זה נעשה קודם. התרגיל הזה בדיוק בדיוק נעשה קודם עם הסרט, בואו נדבר על זה, שבו רוברטו, שבו וואו, ברח לי השם. נו, בילי קריסטל משחק יחד עם, נו, מהגודפאדר.
לא, לא, אני, מיד אני אזכר גם. אתה, אני, יש, יש לי תמונתו בראש.
אין מושג.
מיד אני. עם רוברט דנירו,
נכון.
בילי קריסטל הוא הפסיכולוג של רוברט דנירו.
הוא שקילל את טראמפ, זו הייתה הפריצה שלו האחרונה. נכון, למרות שאתה צודק שמדובר באותו רעיון, אבל שם זה היה סרט יותר קומי.
נכון, זה היה קומדיה, בדיוק, זה היה קומדיה, כלילה, חביבה.
ואולי באמת צריך לשבח באמת את היוצרים של הסופרנוס, שגם באמת בחרו בשחקנים שהם לא תמיד הכי יפים, אלא מאוד אנושיים, מאוד רגילים, וזה באמת היה סוד הקסם של הסדרה. שחקנים לא מוכרים רובם. זה היה אמיץ.
והיא גם כתובה בצורה מדהימה. זאת אומרת, כל פרק הוא כמו סרט, הוא כמו סנדק נוסף. והיכולת של טוני סופרנו באמת לגלם את השילוב המושלם של אדם שהוא בין העבריינות לבין התרבות, פלוס המודעות והבעיות בתת ההכרה שלו, שהוא סוחב יחד איתו, ושהוא צריך לפרוק אותם, ושהוא מתנגד לזה דרך אגב. זאת אומרת, הוא לא באמת רוצה לעבור טיפול, אבל הוא מבין כבר שאין אין, אין ברירה, כמו בן אדם שנאלץ ללבוש שכפ"ץ בניגוד לרצונו. ככה הוא הולך לטיפול בניגוד לרצונו. והמערכת, זאת אומרת, אם פעם הסנדק היה פלקטי, היה איש בעל עוצמה של רוע שאנחנו מחבבים אותו, במקרה הזה, וזהו, פחות או יותר, פה שם שם זה נגמר, פה במקרה הזה דמות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מעמיקה, והרבה יותר מהחיים.
טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו, יונתן גגלי שעבר, ג'אקלי שעבר, שוב לך לעיסוקיך בהליווד. תודה לך. ולהתראות אנחנו ננצל את הביולוגיות שנמצאות כאן איתי, הודיה אסייג וורד שפירה, קודם כל כדי לקבל טיפים, אם אני רוצה להימלט מצוללת, מה עליי לעשות?
טוב, אז אתה צריך, כל עוד זה באמת בעומקים שהם לא גדולים מדי, ואז אתה באמת כנראה לא תוכל להימלט גם אם מאוד תרצה, מאוד חשוב לפלוט אוויר כל הזמן. בעצם,
כן?
מה שדיברנו מקודם על חוק בויל, זוכר, לחץ גדל, נפח קטן, ככל שאנחנו עולים למעלה ומנסים להגיע ככה לפני השטח כדי לנשום אוויר, הנפח של הריאות שלנו בעצם גדל, הלחץ קטן, הנפח הריאות גדל כל הזמן, ולכן אנחנו צריכים לצעוק בעצם ולא להפסיק להוציא אוויר, למרות שהמוח שלנו רגיל שנשיפה יש לה איזשהו פרק זמן מאוד מסוים על פני כדור הארץ.
אז בעיקר לפלוט את
כל האוויר. כאן כל הזמן לפלוט את כל האוויר שיש, כי הריאות שלך לאט לאט גדלות וגדלות, ואנחנו לא רוצים שחס וחלילה הריאות יתפוצצו. אנחנו רוצים כמה שיותר... שזו הסכנה. כן. כשנפח של חללי האוויר גדלים בגוף שלנו. אז אנחנו צריכים לא להפסיק לפלוט אוויר כל הזמן.
באופן כללי שווה להמליץ באמת לאנשים להישאר ביבשה, נכון?
גם וגם. צילה ספורטיבית זה אחלה.
אנחנו יצור שיש לו רגליים כדי ללכת על היבשה.
גם ללוויתן יש רגליים.
ללוויתן יש רגליים?
ללוויתן יש שארית אבולוציונית
לעצמות
רגליים.
אז הוא באמת יונק, זה לא קונספירציה. טוב, אז אנחנו רוצים לשמוע עכשיו קטע מוסיקלי ואז לעבור לשיחה הבאה, קטע שיקשר אותנו או יפנה אותנו לשיחה הבאה. בבקשה.
Ladies and gentlemen, Garfield and friends.
Friends are there.
To help you get started.
מהסופרנוס לא התלהבתן, אז אולי מגרפילד?
אני מכירה.
אה, זה גרפילד. בסדר. אז אנחנו מדברים על גרפילד, חתול ג'ינג'י עצלן שאוהב לאכול לזניה וחוגג בדיוק היום 40. הוא כוכב רצועת קומיקס, שבסופו של דבר הפך לכוכב טלוויזיה וקולנוע. אנחנו רוצים לברר מסוד קסמו של גרפילד, מדוע דווקא הוא הפך לכוכב בינלאומי, ולא חתולים אחרים, כמו למשל שמיל, החתול הגנרי מיצי. שלום ליושב ראש מועדון המעריצים של גרפילד בישראל, איש הקומיקס, אורי פינק.
בוקר טוב, דודו. לא
מתיים,
מה נשמע?
מה העניינים? טוב, קודם כל, גרפילד הוא באמת אגדה בתחום הקומיקס, או שהוא פשוט דמות כל כך אהובה, בעצם לא יצרתי קונטרה למה שאמרתי בתחילת.
בוא נגיד, הוא אגדה בתחום המסחור מקומיקס, זאת אומרת, הוא אחד הדמויות שהגיעו הכי רחוק. זאת אומרת, מה שמדהים בארץ, למשל, כולם מכירים את גרפילד בעצם רק מהמסחור שלו. לא מכירים את גרפילד מהמוצר המקורי שיצר אותו, ובעצם זה סוד הקסם שלו, שזה מה שקראת רצועת קומיקס. כי בעצם, נכון. מי שאני לא יודע, כמה אנשים יודעים את זה, אבל בעצם רוב תעשיית הקומיקס האמריקאית, כאילו, המקום שבו האמריקאי הממוצע צורך את הקומיקס שלו, זה בעיתון, עיתון היומי, אתה יודע, יש דבר כזה, הנייר הזה, שאני לא יודע איפה זה היום, אולי באתרים יותר.
זה אצל ההורים, בדרך כלל עיתונים יש רק אצל ההורים בסוף שבוע.
אוקיי, אבל אני באמת לא יודע אם הם גם מעבירים את זה לאינטרנט, אני צריך לבדוק את הנושא הזה, אבל בדרך כלל, אתה יודע, בעיתון, יש את המדור קומיקס, אגב, את השם קומיקס קיבלו הקומיקס האמריקאים בגלל אותו מדור, שיש בעיתון, שקראו לה מדור המצחיקים, ושם הופיעו הרצועות האלה של ארבע ריבועים, כן, עם סיפור מצחיק, בדיחה, וגרפילד הופיע שם. אני באמת נדהמתי לשמוע זה רק 40 שנה, הייתי בטוח זה הרבה יותר, הוא כל כך אייקוני, הייתי בטוח שהוא כבר איזה מיליון שנה. בסך הכל 40 שנה הבן אדם שם, הבחור, כן, החתול שם. וזהו, וזה פשוט, אתה יודע, הוא... שם כל יום במשך 40 שנה, אותם בדיחות, אותו פאנצ'ים, כל דבר, והבחור בזה הגיע להישגים מדהימים של מוצרים, ובארץ אנחנו בעצם מכירים את המוצרים, איפה אנשים מכירים את גרפילד, מהחולצות, מהכוסות.
בגלל סדרת הטלוויזיה ששודרה גם כאן בישראל, לדעתי בשנות ה-90, ככל שזכור לי, עם הקול, היה לו קול מאוד, אם אנחנו מנסים לדמיין קול אנושי של חתול, הוא היה קצת אנטיתזה. מישהו עצל כזה, לא אכפת לו מכלום, סטלן כזה.
כן, זה כל הקטע שהוא עצלן, זאת אומרת, זה הסיפור, זאת אומרת,
ג'ים דייביס. זה לא יפה שלמה פינר אמרתם דמות מורכבת, ולגרפילד אתם אומרים עצלן.
כי הוא סתם, הוא לא דמות מורכבת.
כן, הוא לא דמות מורכבת, זה מה שאומר, אני כל פעם אני קורא את הספרים, ויש לי כמה ספרים שלו כמובן, כצרכן קומיקס אני קורא, ואני אומר, איך אפשר לחשוב, יש שם בסך הכל איזה שלושה דמויות, כן? שלוש דמויות. שלוש דמויות מרכזיות, יש את את הסופר, אתה יודע איך קוראים לו, את ג'ים, כן, שזה כאילו זה דמות כאילו של הסופר, את גרפילד ואת אודי, כן, שזה הכלב, ויש הכביש שם שהוא הורג אותו כל הזמן, וזהו, ועם הארבע אלה, 40 שנה של בדיחות, 40 שנה על כמה שהוא עצלן, כמה שהוא לזניה, כל פעם אותו דבר, וממשיך בלי סוף.
יש משהו בדמויות האלה שיש קסם מיוחד בעצלנים שלא אכפת להם מכלום, ולא גם, לא מתייסרים על העצלות הזאת.
זה ממכר.
כן, אבל לפעמים הבדיחות הוא לאו דווקא גם על גרפילד, גם כמה הכלב טיפש. זאת אומרת, זה גם כן דבר מאוד חזק שם, כמה הכלב טיפש. וכמה גרפילד שונא את ימי שני, וכמה הוא מתעלל בבעלים שלו. אז זה כל הזמן אותו דבר, אבל באמת, הוא, אני חושב שהוא גם, רואים שהוא התפתח עם השנים, זאת אומרת, ההתפתחות שלו עם השנים מינימלית. זאת אומרת, בהתחלה, נגיד, בשנתיים שלוש הראשונות, רואים לבחן סגנון שקצת היה איזשהו חיפוש, אז הוא התמקם על, 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 על הדמות, ומאז אותו דבר, כאילו אין שום התקדמות, זה כל הקומיקס תמיד מדברים על מהפכות, ולעשות דברים חדשים, וזה לא, אותו הדבר, כל, וזה מה שככה מה שאנשים אוהבים, הוא כבר כמו איזה בן משפחה כזה, שפוגשים כל בוקר בעיתון כזה, ותמיד אותו דבר, ואפשר לסמוך עליו, ואפשר לדעת מה בדיוק, מה בדיוק יהיה, שזה גם בסדרות האמריקאיות זה ככה. זהו, באמת, אני מעריץ, באמת מעריץ את גרפילד, בגלל שהוא הצליח להישאר ככה בזמן לעשות ככה, גם לעשות ככה בכסף, הוא אחד מהזמנות הכי מכניסות, זה חלומו של כל קומיקסאי להגיע להישגים של גרפילד, באמת להגיע לכאלה...
יצר דמות שהיא בסופו של דבר כן מגיעה לתלת מימד, לקולנוע וכולי, וואו.
נכון, יש דווקא קומיקסים, יש עוד המון אוצרות בעמודים האלה של הקומיקס היומיים, כל מיני מדורי קומיקס שאתם פחות מכירים בארץ, אם זה יותר מדי אמריקאים, או אם יש כאלה, אפילו מטורללים כאלה, שסירבו לעשות מסחור מהדמויות שלהם, כמו קלווין והובס, מי שמכיר, לא יודע, זה גם קומיקס מאוד מאוד יותר מוצלח, מגרפילד פי מיליון, אבל הוא לא מגיע, הוא לא יוצא מאמריקה, כי הוא לא מגיע מרג'נדייזינג. אני חייב להגיד שגרפילד הוא משמש לי, תמיד שאני מלמד קומיקס לילדים, ואני אומר להם, אני מלמד אותם הבעות פנים, אז אני אומר להם, איך עושים הבעות פנים של מישהו משועמם? ואז אני אומר להם, תחשבו על גרפילד, ואז הם כולם נזכרים שכל הזמן גרפילד, העיניים שלו חצי עצומות. תחשוב, תסתכל על גרפילד, הוא שהוא רואה לזניה, כל הזמן העיניים שלו חצי עצומות. הוא לא תמיד נראה כזה משועמם. אז הוא דרך מצוינת ללמד אנשים לחצר מישהו משועמם, ומשועמם מהחיים, וככה, קצת בדושן. אז זהו, זה באמת התרומה הגדולה של גרפילד לקומיקס. אבל בסך הכל זה נחמד, אם אתה רוצה באמת משהו ככה, קליל, לקרוא, ואתה תדע בדיוק מה הולך להיות. קח לך איזה ספר קטן של אוסף סטריפים של גרפילד, תהנה. כאילו זה באמת קומיקס. האמת שהוא קצת... יש בו משהו ממך, דודו, אני חייב להגיד. עכשיו,
אני חושב על זה. אני לא עצלן.
יש מה. לא, אתה לא עצלן, אבל יש בך את האדישות הזה.
אדישות, נכון.
כן, זה בדיוק. יש לך את האדישות הזה.
אבל לזניה אני לא אוכל משלל סיבות. כל... מכיל את כל מה שאני לא
אוהב לאכול הרבה. זה אוהב לאכול הרבה, אבל... אבל פעם פעם אני אנסה ללמד את הילדים, אני אגיד, איך נצא למישהו אדיש? תחשבו על דודו ארץ, נראה אם זה יעבוד.
כן, כמובן לא, אין להתבלבל בין אדיש לבין איש בהתקף חרדה, אבל אני מודה לך. אני רוצה להודות לאורי פינק, תודה לך על השיחה הזו.
בכיף, יאללה.
להתראות, ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. רגע לפני שנדבר עם דוקטור, אולי נדבר עם דוקטור שמעון אזולאי, ואז נעבור ליצורים שמסוגלים להעיר, ננסה להבין מה הטריק שלהם, איך הם מייצרים את אותו פנס פנימי, האם מדובר בפנס פנימי? אין לי מטאפורה. אבל אנחנו עוברים לפינת הפילוסופיה שלנו, והנה שאלתו של נורמן פרייזלר מקריית אתא, איזה פילוסוף טבע את המושג גבול התבונה? וואו, שאלה מעניינת. שלום לפילוסוף ולמחבר הספר קץ האושר, דוקטור שמעון אזולאי.
בוקר טוב, ידידי, בוקר טוב.
גבול התבונה, זה קצת מעליב, זה כאילו מישהו אומר לנו שיש גבול שמעבר לגבול הזה אנחנו כבר לא מסוגלים להבין.
מדויק, אבל עוד נגיע לזה, אבל מי שטבע את ה... והראה לנו את הגבול הזה, זה הפילוסוף אולי הגדול ביותר מאז היוונים, זה עמנואל קאנט.
אה, אוקיי.
ידידינו הטוב.
שמה היה הקטע של קאנט? אני זוכר שבלימודי מבוא לתורת המוסר, לדעתי, למדנו... באוניברסיטה עליו, על מה הוא דיבר?
כן, עוד נגיע לעניין של המוסר. הוא פילוסוף ענק שכתב בהרבה מאוד דברים, אבל קודם כל משהו על אישיותו.
כן.
כן, הוא ידוע כ... הוא אמר, אולי כאחד הגילומים הקלאסיים של איש תבונה, ואדם שהוא די רק שכל באיזשהו מובן, וזה חלק מהפילוסופיה שלו, הסיפורים על האישיות שלו גם מעניינים, מדובר באדם גרמני, כן? אז זה פרוסיה, אבל זה חלק מגרמניה, שהוא ידוע שלא יצא מעירו מעולם, זה אחד הדברים שידועים עליו, אבל אחד הדברים שעוד יותר ידועים עליו, שהוא היה קפדן ודייקן באופן כל כך מדויק, שהמספרים מספרים שכשהוא היה עושה את הטיול היומי שלו בקניגסברג, כל תושבי העיר היו מכוונים את השעון לפי הטיול שלו. זאת אומרת, מדובר במין דקדקן מן הסוג הזה.
אוקיי. מעניין, זה התבטא בהגות שלו, בפילוסופיה שלו? מעניין.
בדיוק, בדיוק. תראה, מה הפרויקט הגדול שלו? אנחנו נגיע אליו לאט לאט, אבל הפרויקט הגדול שלו היה לנסות להבין מה התבונה יכולה לומר על העולם ומה היא לא יכולה לומר על העולם. זה אולי הדבר החשוב, זאת אומרת, אחד הדברים החשובים. ובואו נסביר את הנקודה, כי יפהפייה וההשפעות שלה עד היום הן מדהימות. מה קאנט אמר? קאנט, נורא, הוטרד מהשאלה שבזמנו דיברנו גם על איום, למה אנחנו לא באמת מסוגלים? למה יש לנו... זאת אומרת, האם באמת אנחנו יכולים להכיר את העולם או לא? כל מה יש לנו חשד, לפילוסופים יש חשד, שאנחנו לא מכירים את העולם, או לא יכולים להכיר אותו מספיק. תמיד נסתר מעינינו משהו.
כן.
כי כל הזמן, אתה יודע, יש כל מיני ספקנות כזאת, סטייל דקארט ואיום שדיברנו עליו. מה קורה עם הדבר הזה, ומה כן אנחנו יכולים להכיר? ואז הוא אמר דבר מופלא. הוא אמר, למעשה איך אנחנו מכירים את העולם? הוא עשה היפוך כזה. הוא אמר, התפיסה הרגילה שלנו, שיושב אדם, אתה יושב, או פילוסוף, או מדען, ועכשיו הוא יושב, מסתכל על העולם ומנסה להבין אותו. זאת אומרת, הוא פסיבי, עכשיו באמצעות הכלים שלו הוא מנסה להבין מה קורה בעולם, מדעית, ערכית וכן הלאה.
כן.
ואז הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר, לא, התמונה היא למעשה הפוכה. הוא אומר, במובן מסוים, אנחנו יוצרים את העולם. זאת אומרת, שיש לנו, התמונה שלנו יש לה מבנה מסוים, מערכת מסוימת.
והיא מסדרת את המידע שמגיע מהחושים לפי
מה ש... היא מסדרת את המידע.
זה מעניין.
ובסופו של דבר, אתה יודע להגיד דברים על העולם, על המציאות, על מדע, בגלל שאתה מכיר את עצמך.
יש לך תבניות מראש, צורה מסוימת של חשיבה, וואו.
בדיוק.
טיעון
רציני, וואו. זה דבר, תשמע, זה הימם את עולם הפילוסופיה, כי הוא אמר שיש דבר שנקרא הדבר כשלעצמו, העולם כשלעצמו. כלומר, את זה לא נדע לעולם. זה גבול התבונה. מהו העולם? בלי קשר להתבוננות האנושית, אין לנו דרך לדעת. מה שיש לנו דרך לדעת, זה את התבונה שלנו, מה היא מסוגלת לומר ואת הגבולות שלה. זאת אומרת, תדמיין שיש לך איזה נניח, זה מין משקפת, כן? שאתה מסתכל דרכה על העולם, אומר קאנט, הפילוסוף, יכול לומר רק דברים על המשקפת. מה הרזולוציה האפשרית שלה, מה תחום ההתבוננות שלה, ולא מעבר לזה. וזה דבר מטלטל, לא רק מטלטל, ההשלכות שלו, הקדימה בפילוסופיה, אנחנו טיפה טיפה מסתכלים, וטיפה אולי לא נכון לגבי קאנט, אבל צריך להבין את ההשלכות. יותר מאוחר, במאה ה-20, כשידברו על פילוסופיה של השפה, יגידו לך שלמעשה אנחנו יוצרים את המציאות, כמעט בכל רבדיה, באמצעות השפה, באמצעות המושגים, אנחנו יוצרים את המציאות. אפילו ברמה, תראה איזה רמה הגיעו במאה ה-20, כן. אפילו הצבעים שאנחנו רואים, הם תוצאה של מערכת כן. מושגית שיש לנו.
זה משהו שיש לו אחיזה במדע גם, זו לא טענה פילוסופית בלבד, נכון?
אבל תשמע, המדע מגיע לזה הרבה, מדעים. אתה יודע, טיפה באיחור, מה שנקרא. אבל לא שיש פה תחרות, לא שיש פה תחרות, קאנט מעריץ מדע ויוצא מנקודת המוצא של מדע. אבל הדבר העמוק שהוא מנסה לומר לנו, זה שאנחנו מכירים את המציאות משום שאנחנו מכוננים אותה.
זה כמעט נשמע טיעון מטאפיזי, או טיעון מעולם הרוח, זה נשמע שהוא כאילו הלך שם על קו גבול כזה.
נכון. עכשיו, בגלל הדבר הזה, בגלל הדבר הזה, הוא אומר קאנט, מאחר וזה המצב, הספרים שלו קוראים ביקורת התבונה התורה, ביקורת כוח השיבוץ, זאת אומרת, הביקורת שלו היא להגיד, בואו פילוסופים, בואו אנחנו נסתכל על עצמנו, ונבין מה נמצא בגבול התבונה ומה לא. זאת אומרת, הרבה דברים שבאופן מסורתי פילוסופים, כמו למשל, ויכוח אם יש אלוהים או לא, הוא היה ויכוח פילוסופי.
כן.
היו פילוסופים שאמרו, יש אלוהים ונתנו חות. והיו למשל שאלות כמו, אם יש לנו נפש. אז היו פילוסופים שנתנו טיעונים לכאן, ופילוסופים שנתנו טיעונים לכאן. ואז בא קאנט ואמר, חברים יקרים, זה משהו, כינה אנטינומיה. אנטינומיה זה אומר, זה מחוץ לתבונה. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה לא עניינו של השכל. בשכל יש גבולות, עכשיו תראה, יש פה גם משהו מאוד עמוק, שפעמים אנשים מפספסים, שאני תמיד טורח להדגיש אותו. הרי הרבה פעמים, כשאנחנו לפעמים מביטים על מישהו שנדבר על יש נפש, או לפעמים נדבר על יש אלוהים, אז נראה לנו, קצת בעקבות השפעות של, של הגות מודרנית, בוא נגיד לחלק מהאנשים, הוא נראה קצת פרימיטיבי, או קצת לא רציונלי.
כן.
קאנט בא ואומר, זה מחוץ לתבונה. אתה יכול להיות איש מדע לגמרי, שמתנהל בעולם באופן רציונלי לגמרי, ועם זאת להחזיק באמונה שיש אלוהים או אין אלוהים.
קודם כל אפשר לראות שזה גם כך, נכון? אנחנו מכירים מדענים שהם דתיים, זה לא... ודאי שאין שום סתירה בלהחזיק באמונה שיש אל או אין אל ביחד עם מדע, זה לגמרי נכון.
זה קל לנו לומר היום, אבל הדבר העמוק הזה זה שהוא בא ואומר, נכון. טיעונים בסוג הזה הם בכלל מחוץ לתבונה. לכן זה האנטינומיות האלה שהוא מגלה, יחד עם כל המבנה של התבונה, ועוד לא דיברנו על מוסר, נדבר עליו,
זהו, באמת יש לו תרגילים, אני מוכר לומר, לא שנהניתי מאוד בלימודי משפטים, אבל הקאנט היה מאוד מעניין, כי באמת יש לו תרגילים מחשבתיים מרתקים, ושווה באמת להתעמק בו, לצערי, זמננו קצוב.
אוי ובוי, לקאנט אנחנו צריכים הרבה יותר.
אז בוא נדבר על קאנט גם בפעם הבאה, חבל לקצר בכל מה שקשור, כי הוא באמת יש לו אמירות גם חברתיות, כלכליות, הרבה מעבר לפילוסופיה.
אתם אומרים, it's a date.
כן, כן, לגמרי. אני רוצה להודות לפילוסוף ולחבר הספר קץ האושר, דוקטור שמעון אזולאי, זה היה מרתק, תודה לך. ואנחנו רוצים לנצל את הדקות שנותרו בשעה זו עם הביולוגית ורד שפירה והביולוגית אודיה אסייג, להבין את הפנס שיש ליצורים שחיים בעומק של, אני מגזים ואומר 11 קילומטרים, אבל עד ל... או במעמקי הים.
במקומות במעמקים שבהם אין אור.
כן.
אין אור, אז יצורים שמאירים, יצור שמאיר, זה מאפשר לך גם לראות וגם להיראות בחשיכה מוחלטת. זה יכול לתת לך יתרונות רבים, אם זה בעניין של תפיסת טרף, בבריחה מטרף, כל העניין של תקשורת.
כאן ביבשה אנחנו מכירים את הגחליליות, יש עוד יצורים אגב ביבשה שמאירים? אז
כל התופעה הזאת אנחנו קוראים ביולומינציה, וזה היכולת לייצר אור.
בצורה ביולוגית.
שימוש באנרגיה כימית.
אה, וואו.
עכשיו, ביבשה אנחנו מכירים את הגחליליות, ואנחנו מכירים, יש תולעים שהן עושות באילומינציה, ויש תמנונים ודגים, ויש מגוון רחב מאוד של יצורים שעושים את זה, גם פטריות. אבל במעמקים מדברים על משהו כמו 90% מהמינים שיכולים לעשות את זה.
וואו.
עכשיו, המנגנון הוא מאוד מאוד דומה ושונה. מדובר על מערכת של חומר, שאנחנו קוראים לו לוציפרין, ואנזים שנקרא לוציפרז, ובנוכחות חמצן לוציפרז מפרק לוציפרין ויוצר תגובה של אור.
זאת אומרת, זו תגובה כימית.
זו תגובה כימית, עכשיו מערכת כזאת של...
שמבצעים אותה חיידקים, לכן זה נקרא ביולומינסנט.
אה, כן?
כן ולא. בגחליליות זה החומר של מערכת לוציפרין, לוציפרז, תגובה כימית שנעשית בגוף של הגחלילית.
בגחליליות זה לגמרי כימי, אבל בקרב...
וגם אצל חיידקים זה כימי, אבל יצורי מעמקים בדרך כלל לא משתמשים במערכת כימית כמו הגחלילית, אלא הם משתמשים בחיידקים שמשתמשים.
זאת אומרת, הם קנו את כל הפנס עצמו עם החיידק שכבר מייצר עבורם את האור. זה סוג של סימביוזה, צוותאות.
נכון, היה מלא בחיידקים שהם חיידקים מהירים, והחיידקים האלה מתכנסים ביצורים שונים, שאוספים אותם ומגדלים אותם במערכת סימביונטית שכזאת, ובעצם החיידקים הם אלה שמהירים.
די, למה אנחנו לא יכולים... אי אפשר לבלוח חיידקים כאלה בעיניים?
אפשר, אבל אתה תעכל אותם. העניין הוא שמערכת כזו של לוציפרין וציפרה זה לא מערכת אחת, זה לא חומר אחד. זה מגוון רחב של חומרים שנקראים לוציפרין ואנזים שמפרקים אותם, ובהתאם לחומר הזה גם נוצר לך צבע שונה של אור.
וואו, טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו ברשותכן, ונסיים את התוכנית, אני מתנצל לעודי הסייג הביולוגית, יש לך עוד משפט לומר, כי אנחנו דקה לפני סיום, בבקשה.
לא, רק על דגים מרתקים, מן האנגלר פיש, שבאמת עושים את הדבר הזה, יש להם אנטנה בראש, שבתוכה יש חיידקים שמהירים.
וואו, די מדהים, תודה רבה לביולוגית, עודי הסייג, תודה רבה לביולוגית, ורד שפירה שטיין ממכון דוידסון, תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, רז חסון הוא העורך והמפיק, על הביצוע הטכנית די-ג'יי, אלון מקלר, תודה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, ואנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית חדשה לגמרי ומרתקת. תודה לכם ויום נעים ושקט.